שלום לכולם. התכנסנו כאן היום כדי לדבר על חוק ההסדרים שהינו חלק מתקציב המדינה שיושר בסוף חודש מאי 2023. במסגרת חוק ההסדרים נכלל גם תיקון 100 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר כולל מספר תיקונים הנוגעים למספר נושאים שעל חלקם נדבר היום. לצורך הדיון אני גאה ושמח לשתף פעולה עם עורכת הדין שרי דיאמנט, חברה טובה וחברה גם למקצוע.
שלום עומר, נעים מאוד גם לי. זה המקום לומר שבמקביל לפודקאסט כתבנו גם מאמר מקיף מפורט יותר ממה שנביא כאן. אם אתם מעוניינים להעמיק, אתם מוזמנים לקרוא את הסקירה שעשינו שם, וניתן למצוא את המאמר ואת הפודקאסט אצלי בדף העסקי בפייסבוק ואצלך באתר.
מכיוון שבשיתוף הפעולה התקשורתי הראשון בינינו, כדאי שנציג ונספר מעט על עצמנו לפני שנדבר על הנושא לשמו התכנסנו. אז בבקשה שרית, ספרי קצת אודותייך ופועלך כעורכת דין.
אז אני עורכת דין החל משנת 2009, המשרד ממוקם בכפר סבא, עוסקת בתחום הנדלן ומיסוי מקרקעין, ליווי עסקאות מכר ורכישה, הסכמי שכירות, שיתוף, צוואות, ירושות, הסכמי חלוקת עיזבון, אפוטרופסות ויפוי כוח מתמשך, ואני גם נוטריון.
יפה מאוד, קצת על עצמי, עורך דין מ-2007, המשרד שלי נמצא באזור התעשייה בהרצליה, אני עוסק במקרקעין, חישובי מס שבח, הסכמי מכר, תכנוני הורשה, הסכמי חלוקת עיזבון, וגם כן מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך ומסמכים לאפוטרופסות. כמוך שרית, אנחנו שנינו מקפידים להשתלם ולהתעדכן בחידושים, בחקיקה וב... פסיקות השונות, וחלק מזה אנחנו נביא כאן היום.
יפה מאוד. טוב, אז אחרי שהצגנו את עצמנו, ניגש ישר ולעניין. התיקון הראשון שנדבר עליו הוא תיקון דווקא לפקודת מס הכנסה, שנוגע לרבים מאיתנו, ומתייחס לאלו שבבעלותם דירה אחת אותה הם מזכירים, ובמקביל הם עצמם גרים בדירה בשכירות. לפני שנדבר על התיקון עצמו, ננסה להסביר בקצרה את מסלולי המיסוי בהכנסת מהשכרה דירה למגורים, והעיוות שהיה גלום בהם טרם תיקון פקודת מס הכנסה. אז המסלול הראשון של מיסוי הכנסה מסחירות הינו מסלול הפטור. השכרה דירה למגורים בסכום של עד 5,471, נכון לשנת 2023, הינה פטורה מתשלום ופטורה גם מדיווח. מסלול שני הינו מסלול של 10% מס מופחת על ההכנסה מסחירות ללא הכרה בהוצאות. כלומר, לא ניתן לקזז מההכנסה את ההוצאות שהוצאו לשם ייצור ההכנסה. לצורך הדיון כאן, לא ניכנס לפרטי פרטים של המסלול, הם פחות חשובים, אלא רק העיקרון שגביית המס נעשית בהתחשב בהכנסות ללא התחשב בהוצאות.
מסלול נוסף של מיסוי השכרת דירות הינו מסלול מיסוי מלא לפי שיעור מדרגת המס האישית שבמסגרתו ניתן לקזז הוצאות כגון תיווך, עורך דין, שיפוצים וכדומה.
במסלולי המיסוי של השכרת הדירות, כפי שהסברנו עליהם, היה קיים עיוות מובנה. לפיו בעל דירה, אשר מזכיר דירה ויש לו הכנסה מדמי השכירות, ובמקביל גם סוחר דירה, לא יכל היה לנקות את הוצאות השכירות מההכנסות מהשכרת הדירה שבבעלותו. התיקון למעשה נועד לתת מענה לעיוות וקבע בסעיף 122ו לפקודת מס הכנסה, כי אדם שמזכיר דירה יחידה, יהיה רשאי לנקות את דמי השכירות שהוא משלם עבור דירת מגוריו מהכנסותיו בגין השכרה דירתו, וזאת עד לסכום הכנסתו בדמי השכירות או 90,000 שקלים לפי הנמוך מביניהם. נדגיש כאן כי הקיזוז מתאפשר גם לגבי תשלום מחזקה בבית אבות או מוסד גריאטרי, ותחולת התיקון הינה החל מיום 1 באוקטובר 2023.
כדי לפשט ניתן דוגמה מספרית. עד התיקון, אדם שהזכיר את דירתו היחידה בסכום של 7,000 ש"ח לחודש, ובמקביל שכר דירה למגוריו בסך של 5,000 ש"ח לחודש, שילם 10% מס על הכנסתו מדמי שכירות. כלומר, שילם 8,400 ש"ח מדי שנה כמס על ההכנסה של 84,000 ש"ח מדמי שכירות. עכשיו, אחרי התיקון, ישלם אותו אחד 2,400 ש"ח לשנה. דהיינו, 84,000 הכנסה שנתית מדמי שכירות של 7,000 ש"ח לחודש, בקיזוז 60,000 ש"ח, הוצאה שנתית על דמי שכירות בגובה 5,000 ש"ח לחודש, מביא אותנו לתוצאה של 24,000 ש"ח. כפול 10% נותן 2,400 שווה סכום המס לתשלום. כלומר, חיסכון של 6,000 שקל מדי שנה, לעומת המצב לפני התיקון לחוק. לא רק זו, אם דמי השכירות שאני משלם כבעל דירה יחידה למזכיר שלי עולים על דמי השכירות שאני מקבל, אבל לא אשלם מס בכלל על הכנסתי משכירות. כלומר, אם אדם מזכיר את דירתו היחידה ברמת גן תמורת 6,000 ש"ח לחודש, ובמקביל שוכר דירה בתל אביב תמורת 7,000 ש"ח לחודש, אבל לפני התיקון לחוק הוא היה נדרש לשלם מס על השכירות, אפילו שההוצאה שלו על שכירות הייתה גבוהה יותר מהכנסתו באותו תחום. במצב החדש, אותו אדם לא יידרש לשלם מס. בצד זאת, נציין שבמצב כזה לא ניתן לגרור את ההפסד השנתי לחישוב של השנה הבאה, אך כאמור, אם עד עתה הייתה חבות במס על סיטואציה כזו, הרי שמעתה ואילך אין חבות.
ואחרי שאמרנו את כל זה, עלייה וקוץ בה. בתיקון כאן אין למעשה בשורה לעצמאים או בעלי שליטה בחברה שמשלמים מס במדרגות הגבוהות. מצד אחד, הם אמנם יכולים לקזז את אותות השכירות מהכנסת דמי השכירות, אך מנגד הם עלולים לאבד הוצאה מוכרת שיכולה להיות משמעותית מבחינתם הרבה יותר. כך עצמאי שחלק מביתו משמש עבורו כמשרד או כמשרד נוסף, יכול להזדקות גם על הוצאות המשרד הביתי. ואם הוא סוחר את הבית, גם חלק יחסי מדמי השכירות ביחס לאותו החלק בבית המשמש אותו כמשרד. לדוגמה, עצמאי שמזכיר את דירתו היחידה ב-7,000 ש"ח לחודש, וסוחר דירה ב-10,000, שחלק ממנה, חמישית לצורך הדוגמה, משמש למשרד והיתר למגורים. אם נלך לפי הקיזוז החדש שעומד לרשותו במסגרת התיקון לפקודה, יוצא לו חיסכון שנתי של 8,400 ש"ח מס על הכנסה מדמי השכירות. אך מנגד הוא מפסיד את האפשרות לנקות 24,000 ש"ח כהוצאה שנתית בגין השכירות של המשרד הביתי.
נכון, שרית, ולכן במקרה כזה עדיף לפעול דרך סעיף 17-12 לפקודת מס הכנסה, לפיו ניתן לנקות מהכנסותיו של אדם דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל, ולפי סעיף זה אין דרישה שהדירה המוזכרת תהיה דירתו היחידה של הנישום, וניתן גם לנקות פחת עוד קודם לקיזוז הוצאות השכירות מההכנסה בגין דמי השכירות.
לסיכום הסוגיה הזאת, נאמר שתיקון 100 לחוק מיסוי מקרקעין תיקן עוול מתמשך של גביית מס על דמי שכירות של דירת מגורים, תוך אי הכרה בדמי שכירות שמשלם אותו אדם מנגד כאשר הוא שוכר דירה עבורו. יחד עם זאת, חשוב להיוועץ ברואה חשבון בנושא ולבדוק עמו אם במסלול המיסוי האישי של כל אחד מה עדיף. אם אתם שכירים שמזכירים וסוחרים דירה, קרוב לוודאי שהתיקון הזה מצוין מבחינתכם. אבל אם אתם עצמאים או בעלי שליטה בחברה, צריך לבדוק את המספרים.
נעבור עכשיו לדבר על עוד בשורות שהתיקון מביא איתו לגבי מיסוי דירות בהתחדשות עירונית, ובדגש על תמ"א 38-2, הריסה ובנייה. עניין ראשון נוגע למי שדירתו במיזם תמ"א 38, הינה דירתו היחידה בישראל. לגבי אלו, התיקון לחוק קובע שהם יוכלו לקבל כנגד דירה אחת שהייתה להם במיזם, שזוהי כאמור דירתם היחידה בכלל, שתי דירות חלופיות ולמכור את שתיהן בפטור ממס שבח. מתן הפטור מותנה בתנאים מסוימים ובתקרת שווי, אולם הדבר מהווה בשורה גדולה, שכן פעמים רבות קיים רצון מצד בעלי דירות גדולות במיזם, במיוחד בעלי דירות מבוגרים, לקבל שתי דירות קטנות במקום דירה אחת גדולה שאין להם עוד צורך בכל שטחה. תיקון מיטיב נוסף הוא האפשרות לקבל דירה וגם תמורה כספית. גם כאן עמידה בתקרת השווי תבקע את כלל העסקה בפטור ממיסים. אם סכום המחירה וסכום התמורה הכספית עוברים את תקרת השווי, אזי נתן פטור עד לגבול התקרה והיתרה תמוסה. התיקון למעשה משווה את משטר המיסים החל מבחינת בעלי דירות במיזמי פינוי בינוי לעומת בעלי דירות במיזמי תמ"א 38-2. עוד חשוב לומר ששתי ההטבות עליהן דיברתי, האפשרות לקבל שתי דירות חדשות כנגד דירה ישנה אחת בפרויקט תמ"א 38, והאפשרות לקבל דירה חדשה ותמורה כספית כנגד הדירה הישנה, חלות לא רק על מי שהדירה במיזם הינה דירתו היחידה בישראל, אלא גם על מי שמוגדר כקשיש לפי חוק מיסוי מקרקעין, ועל כך נרחיב בהמשך. כמובן שכדי ליהנות מהפטור יש לעמוד במספר תנאים מקדמיים, ומומלץ לבדוק עם עורך דין שמתמחה בתחום, מוטב עמנו כמובן, מה יחול באותו מקרה ספציפי.
בשורה חשובה נוספת שהתיקון מביא עמו היא לבעלי שתי דירות בבניין שמועמד לתמ"א 38-2. עד עכשיו, אם לאחד מבעלי הדירות בבניין הייתה יותר מדירה אחת, הדבר היווה בעיה וחסם משמעותי בקידום הפרויקט באותו הבניין. הדבר נבע מכך שעד התיקון מעל החוק, מי שבבעלותו יותר מדירה אחת באותו מיזם, יכל היה ליהנות מפטור ממס שבח ממחירת דירותיו ליזם, רק לגבי אחת מדירותיו. כאשר מחירת הדירה הנוספת הייתה חייבת במס שבח. לרוב, על מנת לאפשר את קיום הפרויקט, היזם היה נאלץ לקחת על עצמו לשלם את מס השבח של אותו בעל דירה ביחס לדירה הנוספת. וכך למעשה נתן תמורה עודפת בדמות אותו תשלום השבח לאותו בעל דירה ביחס למי שמחזיק דירה אחת בלבד בבניין. הדבר עלול היה להקים טענת כיפוח מצד הבעלים של דירה יחידה בבניין. אם היזם לא היה לוקח על עצמו את תשלום מס השבח ובעל הדירה התבקש לשאת בתשלום בעצמו, הוא יכל היה לסרב לחתום, ופעמים רבות סירובו עלול היה להכשיל את הפרויקט.
נכון מאוד שרית, ולכן תיקון 100 לחוק מיסוי מקרקעין הוא בשורה בעניין הזה, שכן החוק קובע שהפטור יכול ויינתן לשתי דירות באותו מיזם. אני אגיד גם יותר מזה, אם הבניין הוא באזור פריפריאלי כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, מספר הפטורים אינו מוגבל, וגם אם כל הדירות בבניין הן שלי, אני אוכל לקבל פטור ממס שבח במחירת כולן ליזם במסגרת הפרויקט תמ"א 38-2. ואם כל זה לא מספיק, אז אני אספר לך גם שאם מדובר בקשיש המוכר את דירותיו, או שהדירות נמצאות באזור מוטב כהגדרתו בחוק, אבל גם אם שתי הדירות החדשות שהתקבלו כנגד דירה אחת ישנה בלבד, עדיין ניתן יהיה לקבל פטור ממס שבח על מכירת שתי הדירות החדשות אחרי שהתקבלו.
יפה עומר, דיברנו עכשיו על חלק מהטבות במיסוי דירות במיזמי התחדשות עירונית שנועדו למעשה לתמרץ קיומם של פרויקטים של תמ"א 38-2. מה שנקרא, דיברנו על הגזר, אבל בוא נדבר רגע גם על המקל בתיקון 100 בנוגע למיסוי דירות בהתחדשות עירונית. אנחנו מדברים על ביטול מעשי של אפשרות העברה ללא תמורה של דירה לקרוב במיזמי התחדשות עירונית. גם כאן מדובר בהשוואת התנאים בין דירות במיזמי פינוי בינוי לדירות במיזמי תמ"א 38-2.
החוק קובע שאם הועברה דירה במיזם תמ"א 38 בתקופת המיזם שמוגדרת בחוק כתקופה המתחילה שנתיים לפני שנחתם ההסכם הראשון בבניין, הסכם התמ"א 38 הראשון בבניין, לא זו של הדירה הנמכרת, אזי מכירת הדירה על ידי מקבל המתנה תחשב כמכירה של נותן המתנה. אם אב העביר לבנו במתנה דירה בתקופה של פחות מ-24 חודשים לפני שנחתם הסכם התמ"א הראשון בבניין, תחשב הדירה כדירה של האבא, ויבחנו את זכאותו לפטור ממס שבח, וזאת עד למועד קבלת היתר והתקיימות התנאים המתלים בהסכם. ולכן, אם האב אינו זכאי לפטור, גם הבן לא יהיה זכאי לפטור במכירת הדירה, שכן המכירה נחשבת כמכירה של האב.
לפני התיקון לחוק, נדרש שיחלפו שנתיים בין מועד המתנה למועד החתימה על הסכם התמ"א על ידי מקבל המתנה. הדבר הוביל לכך שפעמים רבות נאלץ מקבל המתנה להמתין שיחלפו שנתיים ממועד המתנה לפני שחתם על הסכם התמ"א, והדבר יצר עיכובים רבים. באמצעות התיקון שקובע שאם הסכם המתנה שנחתם בתוך תקופה של שנתיים או פחות ממועד חתימת ההסכם הראשון בבניין, נחסם תכנון המס הזה באופן מעשי, שכן המציאות לימדה שבמקרה של תכנון מס מהסוג הזה, כל עוד לא הייתה ודאות שיקודם הסכם התחדשות עירונית, לא היה תמריץ לחתום על הסכם המתנה.
יפה, וזה מוביל אותנו לנושא האחרון שנדבר עליו, והוא הטבות לקשיש במיסוי התחדשות עירונית. סעיף 49י(ט) לחוק מגדיר קשיש כמי שמלאו לו 70 במועד חתימת הסכם מכירת הדירה הראשונה בבניין ליזם, ובאותו מועד התגורר דרך קבע בדירה משך שנתיים לפחות. הסעיף ממשיך ומרחיב את ההגדרה של קשיש, ומכיל אותה גם על בן או בת זוגו של הקשיש, גם אם הוא או היא צעירים מגיל 70, אך התגוררו דרך קבע בדירה עם הקשיש משך שנתיים לפחות. בנוסף, גם על מי שהתגורר דרך קבע בדירה משך שנתיים לפחות במועד חתימת ההסכם הראשון, ובאותו מועד הוא היה זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224א, סעיפים 5 או 6 לחוק הביטוח הלאומי, ובנוסף, התיקון מכיל את הטבת המס להם זכאי קשיש גם על חולה סיעודי שנזקק לשירותי סיעוד בדרגות קשות, בהתאם להגדרה הקבועה בסעיף 2, ג' לחוק פינוי בינוי, עידוד מבמי פינוי בינוי, תשס"ו-2006. אחרי שהבנו כיצד מוגדר קשיש בחוק מיסוי מקרקעין, נאמר שההטבות נועדו להקל עם אוכלוסיית הקשישים המתגוררים בדירות במבמי התחדשות עירונית. בגדול, התיקון לחוק מעניק לקשישים הטבות ופטורים ייחודיים, על מנת שמצד אחד שווי הזכות שלהם יגדל, ומנגד תינתן להם אפשרות למימוש, כלומר לקנות ולמכור דירה מבלי שיאלצו לשלם מס, ויוכלו לעבור למקום ללא הדאגות האלה של פינוי-בינוי, אותם ה-38 על הראש.
אז בוא נדבר על ההטבות עצמן. מנינו כבר שלושה הטבות שניתנו לקשישים, כמו גם לאוכלוסייה הנוספת. מי שדירתו הישנה במיזם התחדשות עירונית הינה דירתו היחידה. הטבה ראשונה הינה האפשרות לקבל שתי דירות תמורת דירה ישנה אחת ולמכור את שתיהן בפטור. הטבה שנייה הינה האפשרות לקבל תמורת הדירה הישנה דירה חדשה ותמורה כספית, כאשר גם כאן יינתן פטור במחירת הדירה, ובלבד שסכום המחירה בצירוף התמורה הכספית שהיא צמודה למדד לא עוברים את תקרת השווי הקבועה בחוק. שתי הטבות הנ"ל חלות כאמור על מי שדירתו הישנה במיזם הינה דירתו היחידה בישראל, אך גם הקשישים. הטבה נוספת לקשישים ולבעלי דירות באזור מוטב כהגדרתו בחוק, הינה אפשרות למכור ליזם שתי דירות באותו הבניין במסגרת ההתקשרות, ולאחר מכן למכור את שתיהן בפטור.
לצד ההטבות הללו ניתנו עוד הטבות לקשישים שאינן ייחודיות רק להם. בכדי לקיים פרויקטים בהם גרים דיירים קשישים, שהם לעתים מהווים חסם, שכן הם מתנגדים להתפנות ולעבור לדירה חדשה אחרת, נקבע בתיקון שקשיש יוכל למכור את זכותו לקבלת דירת התמורה לצד ג' בפטור מלא ממס שבח, ובלבד שיעשה שימוש בכספי התמורה לשם רכישה דירה אחרת או מעבר לבית אבות. כך יינתן לו תמריץ לצאת מהפרויקט ולאפשר את קיומו. הזכאות לפטור כפופה לכך כי הקשיש ימכור את הזכות לדירת התמורה לא יאוחר משישה חודשים לאחר מועד פינוי הדירה הקיימת, כאשר הרציונל הוא לדאוג לקשיש למקום מגורים חליפי ומיידי.
הטבה נוספת היא אפשרות למכור את הזכות לדירה החלופית בתמ"א 38 וכן בפינוי בינוי ליזם עצמו, כאשר המחירה פטורה ממס שבח ומס רכישה, וזאת בכפוף לכך כי הקשיש ימכור את דירתו הקיימת ליזם עד למועד קליטת הבקשה להיתר לבניין בו מצויה הדירה מכוח תוכנית פינוי בינוי.
טוב שרית, ואני חושב שאפשר לעצור כאן. כבר העמסנו מספיק מידע על קהל השומעים שלנו בפודקאסט אחד. מי שרוצה להעמיק יותר מוזמן כמובן לקרוא את המאמר שלנו, אותו ניתן למצוא בדף העסקי אצלך בפייסבוק ובאתר אצלי. מילים אחרונות שרית, משהו שרצית לומר ולא הספקת?
אז אני בהחלט מזמינה אתכם לקרוא את המאמר ולהעמיק שם את הידע, שם פירטנו גם ביחס לתכנוני מס נוספים, ביחס לדירות מעטפת ומגרשים לבנייה, שבעתיד הקרוב כבר לא ניתן יהיה לבצע. ובכל מקרה, תודה רבה על שהערכת אותי כאן, עומר.
ועד כאן, תודה רבה לך, שרית, וגם אני שמחתי לשוחח איתך, ונתראה בפודקאסטים הבאים.